יום חמישי, 17 בתמוז, תשס"ט, יום התענית, יום שיראו בו חמישה דברים את אבותינו, ויהפוך הקדוש ברוך הוא את היום הזה לששון ולשמחה, כפי שהבטיח על ידי נביאו זכריה. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר דברים, ואנחנו בפרשת ויתחנן, לפי זכרוני, בפרק דלת, פסוק כף, לא, פסוק י"ט. ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבע השמיים, ונדחת והשתחווית עליהם ועבדתם. יש אם כן סכנה שהאדם יעבוד עבודת אלילים. טוב, זאת סכנה שבימינו פחות מוחשית, משום שהנפש הפגנית כבר לא קיימת ברוב חלקי העולם. זה לא שאין עבודה זרה, אבל הסכנה הרגשית שיש בהסתכלות על כוכבי השמיים, להפוך אותם לאלוה, הסכנה הזאת פחותה. לא שהיא לגמרי לא קיימת, יש אפילו היום נטייה לקחת את כדור הארץ בתור אלוה, אצל חלק מבעלי האסכולות הירוקות החדשות. אבל באופן כללי, הרגש הדתי כלפי גורמי השמיים נעלם. למרות שיש אזהרה אצל החכמים שלא להסתכל הרבה על הירח בזמן ברכת הלבנה, כנראה מתוך חשש של היווצרות איזשהו רגש כזה. כמו כן, גם בספרות הדתית מצוי ספר אלילי מובהק שמופץ בין הילדים ללא כל מפריע, והוא נקרא סמלת השבת של חנלה, ששם יש גם כן יחס אלילי אל הירח. נכון? קראת את הספר הזה? זה ספר מזעזע, אני מבין כיצד בכלל זה חדר לתוך הציבור הדתי. שם יש דיאלוג בין חנלה לבין הירח שמחבסת כתמיה. זה ממש, מי שרוצה להבין מה זה עובדה עבודה זרה של פעם, מי שיסתכל. עכשיו, מה שמעניין אותי כאן, זה ההמשך של הפסוק, שגם הוא קשה להבין לנפש מודרנית. מה נאמר שם? אשר חלק השם אלוהיך אותם וכל העמים תחת כל השמיים. למה הכוונה?
כל העמים מעובדי עבודה זרה,
זה אני יודע. אבל מה פירוש חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים? זה נשמע כאילו שהקדוש ברוך הוא מסכים לזה. זאת אומרת, יש פה הסכמה בתוך ספר מונותאיסטי מובהק לפוליטאיזם. הכיצד? איך דבר כזה ייתכן? כמו כן, אם תסתכלו בפסוק שגם נמצא בפרשה שלנו, בפרק ו, פסוק ד', שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כן? יש קונוטציה של התייחדות האלוהות לאומה הישראלית בלבד. בואו נסתכל עוד קצת בפרשת עקב. מה נאמר שם בפרק... רגע, אני אמצא... רק רגע, לא להלחיץ אותי בבקשה. כן, בפרק י', פסוק י' ז'. חיים, אין לך ספר? יש, בסדר. פרק י', פסוק י' ז'. כי השם אלוהיכם. הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כלומר, הוא לכם אלוה ישיר, ולהם אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. הבה נסתכל בבקשה בפרק למד א', בפסוק תת זין. פרק למד א', פסוק תת זין. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקמה מזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הובא שמה בקרבו. מה פירוש אלוהי נחר הארץ? היה אפשר להגיד אלוהי נחר של הארץ אשר הובא בקרבו. אבל גם ההתאמה וצורת הניקוד מורה שזה הם נוחרים בארץ, אלוהים שהם נוחרים בארץ. כן? הוא הולך לעבוד אלוהי נחר הארץ. כן? אז יש פה באופן משתמע, ואתה אומר די קבוע, אמירות שיש בהם כדי לתת מקום לאלוהי העמים. אפילו מה שנאמר בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן? מה? על פניי, מאחוריי, לך תדע. כן? כמו כן גם הביטוי השם אלוהיך אל קנה. זאת אומרת, או לא תשתח, בפרשת כתיסה, לא תשתחווה לאל אחר. כן? לא תשתחווה לאל אחר. יש אפילו במדרש, במדרש תנחומה, שכשהקדוש ברוך הוא כעס על מעשה העגל, אמר לו משה, למה אתה כועס? בוא נחלק את העולם. אתה תיקח את ה... למשל, אתה תוריד את הגשם, והוא יגדל את החיטה. כן? אתה, הקדוש ברוך הוא, תוריד את הגשם, והעגל, הוא יגדל את החיטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אף אתה טועה בו? אינך יודע שאין בו ממש? אמר לו משה, אז אם כך, למה אתה כועס? או, כלומר, מה עושים כזה עניין מאלוהים? הרי זה מין איזה שטויות, אז מה אכפת לך? כן? זה השאלה. טוב, יש בזה כמה גישות. הגישה המצויה, במיוחד אצל המקובלים, היא שאלוהי העמים במקור זה לא אלילות, אלא זה צורת עבודת השם שלהם, במקור. אלא שאחר כך זה יידרדר ונהיה אלילות. זאת אומרת, צריך לעשות אולי הבחנה בין שני מושגים, עבודה זרה ועבודת אלילים. עבודה זרה זה עבודת השם, רק בצורה שהיא זרה לנו. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר, לכם זה בצורה מסוימת, הם שיעשו מה שהם רוצים, אל תתעסקו בזה. כן? אבל ברגע שעבודה זרה היא דרדרה ונהייתה עבודת אלילים, אז אין כבר מה לדבר, זה פסול. כן? יש לפי זה מובן פסוק מאוד משונה בתורה, בפרשת משפטים. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. אז מי זה האלוהים שלא צריך לקלל? דיינים. אתה אומר הדיינים. למה? כי קראת את הגמרא. אבל אם אתה שם לב לפשט הכתוב, קודם כל בכתוב לא נאמר אם אלוהים לא תקלל, זה נאמר על הדיין, או זה נאמר על אלוה, נכון? לא נאמר. יותר מזה, כתוב אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. סימן שעד עכשיו דיברנו לא בעמך. נכון? עכשיו, יש על הרקע הזה דברים שכותב אותם יהודי, שבכל זאת היה לו תפקיד חשוב, שימש ככהן בבית המקדש, והיה מורה הוראה בדיני הקורבנות. בכל זאת, אדם חשוב. יוספוס פלביוס. הוא כתב ספר קטן בשם נגד אפיון. מכירים? נגד אפיון. זה הספר הראשון שמגיב לטענות אנטישמיות. בהיסטוריה, בכלל. כן? אפיון היה, אפשר לומר, אנטישמי קלאסי. היה כהן דת יווני מצרי באלכסנדריה, שטען כל מיני טענות נגד היהדות. ויוספוס פלביוס, שכבר היה זקן, זה הספר האחרון שהוא כתב בימיו, אחרי החורבן וכו', יצא בספר מאוד מעניין להגנתה של היהדות, וזה אחד הספרים הראשונים בספרות האפולוגטית. והוא שם כותב של הגנה. הגנה. כן. שם הוא מסביר, אחת הטענות של אפיון הייתה שהיהודים הם רעים. שהרי הם בזים לכל אלוהי העמים. זה ממש לא יפה. איזה מין התנהגות זאת? אתם לא יכולים לכבד דעות אחרות? עד כאן דברי אפיון. עונה לו יוספוס, איך הוא יכול לטעון עלינו טענה כזאת? והלא אפילו תורתנו צוותה עלינו שלא לקלל את אלוהי העמים. מעניין איפה הוא לקח את זה. סימן שככה הוא פירש את הפסוק במשפטים. אלוהים לא תקלל, הוא פירש כאיסור לקלל את אלוהי העמים. כן, זה לא הוא המציא את זה. כנראה זו הייתה אסכולה שככה פירשה את הפסוק. עכשיו, אבל מיד אחר כך הוא מוסיף, אבל איך לא נצחק על אלוהי העמים אחרי מה שאנחנו שומעים, איזה שטויות אומרים במיתולוגיות של עצמכם על האלים. ואז הוא מביא שם איזו רשימה של 10-15 סיפורים מהמיתולוגיה, שמראים את האלים בסיטואציות ממש מביכות לאלים עצמם. אז הוא אומר, אחרי שאתם עושים צחוק מאלוהיכם, נו, אז אתם באים אלינו בטענות? עד כאן דברי קודשו. עכשיו, שוב, לא מובן. אם יש איסור דאורייתא לדעתו לקלל את אלוהי העמים, מה אכפת לנו שהעמים עשו צחוק מאלוהיהם? לכאורה זה ממשיך להיות אסור. אלא זה מחזק מה שאני אמרתי. שיש הבחנה בין עבודה זרה לבין עבודת אלילים. שעבודה זרה היא הייתה יחס של בני העולם אל האלוהות בימי קדם. ועל זה נאמר פה בכתוב שלנו, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים אשר תחת כל השמיים, זה ברצינות. אבל אתה צריך לעשות משהו אחר. אתה צריך לעבוד את השם ישירות. מה שאין כן, כשהגויים בעצמם ידרדרו והפכו את זה לעבודת אלילים, אז זה בזוי ומותר לעשות מזה צחוק, ואפילו רצוי לעשות מזה צחוק. בסדר? זה, יש, תסתכלו ברשי. ברשי על פסוק י' ת'. אשר חלק השם. מה אומר רשי? להעיר להם. איך יכול להיות? מה זאת אומרת שהשם נתן להם את הכוכבים האלה? נתן להם להעיר. אז מה, לנו אנחנו לא צריכים אור? מרגישים את הקושי שיש בפירוש הזה. הרי גם לנו זה מאיר. דבר אחר, לאלוהות. עכשיו רשי מוסיף, לא מנען מלטעות אחריהם. אלא החליקם בדברי הבלים לתורדם מן העולם, וכן הוא אומר, כי החליק אליו בעיניו למצוא עוונו לסנוע. כן. התוספת הזאת היא אפשרית, כן? אבל לא הכרחית. שהרי במקור יכול להיות שאומות העולם, היה להם הבנה מיהו המתגלה דרך הכוחות האלה. אבל הדבר הזה, כאמור, נשכח מזמן. יש ב... אבל יש מה שנקרא אצלנו שרי אומות העולם, שהכוחות המנהיגים את האנושות, את האומות, הם כוחות מלאכיים, אלוהיים. אנחנו קוראים להם שרי האומות. אומר הנביא מלאכי. מה אומר הנביא מלאכי? אומר ככה, כי ממזרח שמש ועד מבוא, גדול שמי בגויים, ובכל מקום, מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. כלומר, עולם הפוך. הגויים הם בסדר, היהודים הם לא בסדר. למה הגויים הם בסדר? כי הם עובדים את השם בכל מקום. איפה הם עובדים את השם בכל מקום? הם עובדים עבודה זרה. כן, אבל איך אמר רבנו שלמה בן גבירול? ולא... אני לא זוכר בדיוק, זה בכתר מלכות, שם הוא כותב משהו שהתוכן שלו זה שהכבוד שמיים לא מתמעט על ידי זה שיש עובדי אלילים, כי מתכוונים בסופו של דבר אליו. כן, ככה הוא אומר. כן, טוב, אז זה מספיק לעניין. עכשיו אני אשאל את השאלה, בכל זאת, שאלה הלכתית. ציפיתי שאולי מישהו ישאל, מה? אם זה ככה, אז למה אחת משבע מצוות בני נוח זה שלא לעבוד עבודה זרה. אה? מה? מה? אלא, האיסור שלהם לעבוד עבודה זרה זה כשהם תחת שלטוננו. כלומר, כשאנחנו באים להגיד להם מה לעשות, או שהם באים לבקש הדרכה מאיתנו, אז אנחנו אומרים להם, אתם צריכים לא לעבוד עבודה זרה. אבל כל זמן שהם לא הגיעו לידי מידה זו, או לבוא, לבקש אצלנו משהו, או שאנחנו שולטים בהם, אז זה כך, הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצורה הזאת, ואז הוא... לא רק שהוא לא מזרז את ההתפתחות, אלא הוא אפילו מנהיג אותם דרך הדברים האלה. יש בגמרא סיפור, מספרים שיש מקום בבבל, שבו יש מקדש של עובדי עבודה זרה, כשאין גשם, אז כהני עבודה זרה אומרים שהאליל שלהם מבקש שיקריבו לו בן אדם. לוקחים בן אדם, שוחטים אותו, מקריבים אותו, ויורד גשם. אז הגמרא אומרת, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, ממלא הגשם היה צריך לרדת. שכנע? מיד לאחר מכן, הגמרא מביאה, או לפני כן, איזו שאלה ששאלו את רבן גמליאל, אם אלוהיכם הוא באמת האלוה היחיד, אז למה הוא לא משמיד את עובדי העבודה, את העבודות זרות? אומרת הגמרא, בגלל שהם גם עובדים לשמש ולירח. וכי מפני שטועים הם יאבד את עולמו? אלא מה? תגיד יאבד את אלה שלא מזיקים, זה יחזק את אלה שעובדים לשמש. לכן, אי אפשר לאבד אף אחד. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא דואג לעולמו. אז אם התבנית שדרכה בני אדם עובדים את השם, זה תבניות מוטעות, יש לזה גם כן איזשהו תפקיד. בהקשר הזה, ובזה נסיים את הפרשה הזאת, נראה את דבריו של הרב קוק. אגרות ראייה, חלק א', קשה לראות, נכון. מה אתה אומר?
אני לא מבין, לכאורה, גוי שלא תחת שלטון ישראל, מותר לעבוד עבודה זרה?
גוי שלא תחת שלטון ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לו לעבוד עבודה זרה. זה הכוונה. הוא לא שואל אותך, אז תעזוב אותו בשקט. כן. מה שאין כן, על שפיכות דמים וגילוי עריות, שאנחנו כן באים בטענות אליהם. הנה כאן אומר הרב, כמה שזה היה טוב שעבדו עבודה זרה. אני קורא כאן באגרות בעמוד ממבב. בתחילה, קודם שנתבשם העולם על ידי השפע הגדול של הפיתוח הארוך על כל פנים של הציור שלו שחל עליו ופעל להשביחו הרבה, כשהיה האדם פראי ושום גרעין מוסרי פנימי לא היה נמצא בקרבו בפועל, כלומר לא הייתה הכרה מוסרית, היה צריך לכבוש את יצרו הרע על ידי המון היראות שהם מיני עבודה זרה לפרטיהם. אם כן, זה טוב שהייתה עבודה זרה, זה עזר לפחות לעצור את הברבריות. בתוך עומק חושך זה זרח בעולם אור ישראל, ויקרא שהיראות הפרטיות כולם לא יועילו ולא יצילו, לא יביאו את האיש הפרטי ולא את כלל האנושיות לאותו השלום במנוחה הראויה להם. כלומר, אברהם אבינו אומר, בואו נשבור את היראות. לוקח פטיש, שובר יראה אחרי יראה. זה כמובן היה ראוי להיאמר, אחר אשר במקצת כבר פעלו היראות את פעולתן, לפי אותו המצב הנמוך הקודם. כלומר, צריך היה להיזהר, לא לשבור את הפסלים מוקדם מדי. אם היית שובר את הפסלים בשלב מוקדם מדי, היית שובר את הכל, גם את הערכים. אמנם כבר הגיע חלק מן האנושיות להתעלות על זה, שאינו צריך כבר להמון יראות, די ביראה אחת, גדולה ואדירה, הכוללת כל, יראת השם אחד. עכשיו קוראים לזה אלילות אחת לכאורה. כלומר, גם עבודת השם היא יראה בלבד, יש בזה חיסרון, ולכן הרב מסביר שגם היראה הזאת צריכה להתעלות. אחר כך הוא אומר, אבל כיוון שהיא כבר מאוחדת ובנויה על עולם מלא, כבר היא יכולה לבוא מיראת העונש לידי יראת רוממות, יראה של כבוד, של הדר מוסרי ושכלי, של שלמות אין קץ. כן, וכולי. כלומר, אנחנו גם את היראה הזאת מדקדקים, מזקים, מעלים, מרוממים. כן. להפך. המולך, למשל, היה האליל של הברברים. כלומר, הברברים הרגישו שיש ערך עליון מאוד, האלוהות. לכן צריך לתת לו את היקר מכל. הכי יקר, הילדים. בסדר? אבל זה לא בא, אבל זה בגלל שמלכתחילה הם ברברים. אז כשהם רוצים לתת מתנה, הם נותנים תינוק.
לא, אז זה מיסוד של הברבריות.
לא, זה לא מיסוד של הברבריות. זה להפך. זה, הברבריות היא נתון. היא נתון. עכשיו, יש צורך על מנת לעצור את האדם שהוא לא יהרוג סתם ככה על ימין ועל שמאל רק כשהוא עצבני, אלא שיהרוג רק כשהוא רוצה להקריב קורבן. אתה מבין? אז יש כבר איזה משהו קצת מתקדם. כן. אז כמובן שזה שלילי מאוד. התורה אפילו מגנה את זה, כמה שאני זוכר. כן. בבקשה. אתה שואל מה יעשה אדם מבני נוח שאנחנו מונעים ממנו לעבוד עבודה זרה, אז מה הוא יעשה עכשיו? יש לו כמה אופציות. הוא יכול להתגייר, הוא יכול להיות חסיד אומות העולם, הוא יכול אפילו להוסיף לעצמו מצוות, ולהקים איזה מין צינור משלו לדעת אלוהים.
זה עבודה זרה?
לא. כיוון שזה יהיה בפיקוח יהודי, הוא מדי פעם יבוא לקבל החלפת התעודה, ישלם אגרה, ואנחנו נגיד לו שזה בסדר. יהיה הכשר מיוחד. לא, האלילות יותר גרוע. אלילות פשיטה שלו. אני אמרתי, אפילו עבודה זרה גם לא. רק אני מסביר שעבודה זרה במקור היה לה צד של טהרה. לכן אומר רבנו יוסף ג'קטיליה בספר שערי אורה, אם יאמר לך אדם שאין כוח באלוהי העמים, אל תאמין לו. כן. טוב. כן. אתה שואל את השאלה, דיללן, מדוע כשאנחנו אומרים שיש שרי האומות זה בסדר? כשהם אומרים שיש שרי האומות זה לא בסדר. או כוחות, זה לא בסדר. אני לא הבנתי בכלל את השאלה שלך. וכי אנחנו אמרנו שזה לא בסדר לומר שהם מונהגים על ידי כוחות? אלא מה שלא בסדר זה לעבוד לכוחות האלה. הפולחן הוא האסור. מה? להגיד שיש שמש ושהיא מהירה ומחממת, זה אסור? זה לא אפיקורסות, נכון? לעבוד לשמש זה מותר? זהו. מה? שכם סובה. טוב, הלאה. פסוק כף. ואתכם לקח השם. מה? הייתה שאלה בשיעור הקודם, למה כאן כתוב תבנית כל בהמה, תבנית כל ציפור, תבנית, כל כך הרבה תבנית, תבנית. ואני לא עניתי, זה נכון. נכון, לא יודע. טוב, ואתכם לקח השם, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. מה זה כור ברזל? זה מקום שבו מתיחים את מה? את הזהב. את הזהב. כן, את הזהב מזקקים בקור של ברזל. זה הכוונה. ומעתם הזהב. הרי זה מה שכתוב, ואחריכן יציאו ברכוש גדול, שיוצאנו את ניצוצות הקדושה, דיינו את ערכי התרבות האנושית מתוך מצרים. והשם יתענף בי על דבריכם, וישבע לבלתי עוברי את הירדן, ולבלתי בו אל הארץ הטובה, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. מה זה דבריכם שהשם יתענף בהם? אז זהו, רשי אומר, נתמלה רוגז על אודותיכם. למה? כי רשי הרי סבור שהחטא שבגללו משה לא נכנס לארץ, זה שהוא לא דיבר, אלא שהוא עיקה. אז איך יתענף בי על דבריכם? כן? אלא מוכרחים, אז לכן רשי אומר את מה שאומר, דבריכם על אודותיכם. אבל לפי מה שהסברנו בפרשת דברים, אין כל קושי. דבריכם, הכוונה, מה שאתם אמרתם, שהשם לא מסר אותנו בידי האמורי להשמידנו, ואני הסכמתי חלקית עם דבריכם. לא שהוא הסכים חלילה, אלא שהוא זרם בכיוון שלהם, כיוון שהוא הציע להם הנהגה ניסית. כן. אפשר לפי הרמב״ם להסביר אחרת. לפי הרמב״ם, חטאו של משה זה שהוא התרגז. התרגז בגלל מה שהם אמרו. שהם אמרו, אנחנו רוצים מים, לא בסדר, שהבאת אותנו למקום כזה. אז על דבריכם, בגלל זה אני גם הגבתי כפי שהגבתי, ברוגז. טוב. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן. מה פירוש הארץ הזאת? ארץ הזאת זה כינוי לארץ ישראל בכלל. לך אתן את הארץ הזאת. מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. כלומר, כל הארץ, מבין הנילוס לבין הפרת, נקראת הארץ הזאת. בתוך הארץ הזאת, יש חלק שהוא ארץ כנען, שהוא מקודש יותר, שאליו משה לא נכנס. לכן רש"י אומר... מה? יכן, לכן משה אומר בצדק, אנוכי מת לא בחוץ לארץ, לא בארץ נוכריה. אני מת בארץ הזאת, כלומר בארץ ישראל. אבל אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת. סימן שהארץ המזרחית אינה נקראת הארץ הטובה, אלא הארץ סתם. לכן לא מביאים ביקורים מעבר הירדן. מדוע? כי כתוב שצריך להביא מהארץ הטובה. אז כיוון שזה לא הארץ הטובה, אז משם לא מביאים ביקורים. כן. מה? על ארץ כנען. נכון. למה יש ארץ ישראל שהיא גדולה ובתוך ארץ כנען שיותר מקודשת? כן, כן, כמעשה ארץ כנען. הבנתי, הבנתי. אנחנו דיברנו על זה המון, פעמים רבות, על ההבדל בין שני עברי הירדן לבין ארץ כנען. אמרנו הרבה. עם כל זה, אני חושב שכשנגיע לפרשת ראה, נשוב לדבר על זה. זה לא עוד הרבה. כן? אנחנו צריכים לגמור בית חנן, העקב. תחילת ראה, יש שם דיון מיוחד על הנושא הזה. תלוי, תוך כמה זמן נספיק. אם נספיק עד סוף הזמן, מה טוב. טוב. הישמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוהיכם, אשר קראת עמכם, ועשיתם לכם פסל תמולת כל, אשר צבחה השם אלוהיך, כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנה. כאן מתחיל פסוק, פסוק כ"ה, שהוא התחלה של הקריאה שקוראים אותה בתשעה באב, נכון? בתשעה באב, מה? כן, כי תוליד בנים ובני בנים, קוראים את הפרשה הזאת. מה? אש אוכלה?
השם אלוהיך אש אוכלה,
אני לא הבנתי את השאלה, מה הבעיה בזה שהוא אש אוכלה?
מה זה אומר?
שהוא מחלה.
כן? כמו אש שמחלה?
כן, כן, אוכלה או מחלה. אל קנה, רשי, אתה רוצה שאני אסביר את רשי. מקנה לנקום. אנפר מינט בלעז זיך הריצטין פייריג זין מתחרה על רוגזו להיפרע מעובדי עבודה זרה. מה הבעיה? מתחרה משון חרון. כן, כן, זה כל בו גם הלעז. כן, אמפורטמן אומר רשי. שלום כבוד הרב, אבל גם אצלנו משבחים את השמש והירח, מלאים זיו ומפיקים נוגה נאי זיוון בכל העולם. זה נשמע ממש כמו שניות בשיר של הקדוש ברוך הוא, ירידה מוחלטת. הרב יכול להסביר את זה? אני לא רואה בזה שום קושיה, לא התחלה של קושיה. אומרים שהשמש יפה, זה עבודה זרה? זה בא לשבח את הקדוש ברוך הוא שברא שמש יפה, אני בכלל לא מבין את הבעיה הזאת. טובים מאורות שבראם אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל. מה הבעיה? טוב, הפרשה הזאת, כי תוליד בנים, היא הנקראת בתשעה באב. והיא מהותית, הייתי אומר, להבנת הרבה מאוד תהליכים היסטוריים. בואו נקרא. כי תוליד בנים ובני בנים. ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? מה זה להתיישן? להיות ישן בארץ. להיות ישן פירושו, לחיות מתוך תודעה של שייכות טבעית למקום. כמו שלמשל, אתה שואל אדם, תגיד, למה אתה גר פה? מה זאת אומרת? כי נולדתי פה. זה נקרא ונושנתם. אם היית שואל למשל את הדור הראשון שהגיע לארץ ישראל, בימי יהושע בן נון, והיית אומר, למה אתם גרים פה? אומר, כי השם אלוהינו המוציא אותנו ממצרים נתן לנו את המקום הזה. וואה, זה תודה אחרת לגמרי. יוצא לפי זה שהשייכות אל המקום היא מתוך זכירת יציאת מצרים. אם אני זוכר שיצאתי ממצרים, אני גם יודע שהארץ איננה המקור שלי. ואז לפי זה אני לא מוגדר כישות טבעית, אלא כישות המתנסית מעל הטבע, כובשת את הטבע. ואז ממילא הסכנה של עבודה זרה אינה קיימת. אדרבה, הרי כל עבודה זרה הכנענית, מה היא? היא ההללה של הטבע. על כל גבעה נישאה, ותחת כל עץ רענן. כלומר, הכנענים היו אנשים שהיה להם חוש מאוד מאוד חזק לעוצמת החיים שבטבע, ובמיוחד בארץ כנען, שהיא ארץ לא מתוהרה ולא גושמה ביום זעם, כלומר, ארץ שלא ירד עליה המבול. אם כן, ארץ שנשארה בכל הקמאיות שלה, עוצמת החיים הראשונית. ולכן הייתה אצל הכנענים סכנה גדולה, איך כתוב? כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. מדוע לא נאמר כמעשה הכנענים? תגיד, הרי מי עשה את המעשים? הכנענים, לא הארץ. אז היית צריך להגיד, כמעשה הכנענים, מה זה ארץ כנען? או כמעשה כנען מקסימום, אבל ארץ כנען. אומרים חז"ל, מכאן שארץ ישראל גרמה להם. כלומר, הארץ כל כך חזקה, שאתה נוטה מיד להתחבר אל כוחות החיים הטבעיים שלה, ואתה עושה מזה עבודה זרה. עבודה זרה לא סתם, עם גילוי עריות, עם שפיכות דמים, כלומר, עם כל התופעות העוצמתיות שמתלוות לזה. אז לכן אומר הכתוב, יש כאן סכנה, אם אתה תהיה ישן בארץ, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. התוצאה המיידית, וישחתם. היה פעם איזה יהודי שנפטר לפני כמה שבועות, קראו לו עמוס קינן, מהתנועה הכנענית המפורסמת. תנועת הסופרים הידוע. לא שמעת על התנועה הכנענית.
לא שמעת שהוא נפטר.
אז עכשיו אתה שומע. כן, היה ברדיו, דיברו על זה. איפה אני יודע? שמעתי ברדיו. שעמוס קינן נפטר. כתב פעם איזה סיפור על איזה פסל. שיושב לו בהר הכרמל ועושה פסל של אריה. ואומרים לו, תגיד, הסגנון של האריה שאתה עושה כאן זה סגנון מיוחד, אף פעם לא ראינו כזה דבר. אומר להם הפסל, השואלים, תראו, אני לא יודע, אבל אני מרגיש שככה אני רוצה לעשות את האריה. הוא גומר את האריה, לוקחים אותו, באים ארכיאולוגים, חופרים מתחת לאריה הזה, מוצאים את אותו אריה. מה רוצים לומר? מה הוא רצה לומר בזה? שלארץ יש רוחניות משלה, איזה מין אישיות משלה. אז לכן סכנה, וישחתם ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם מרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. נשאלת השאלה, אם זה כך, מסוכן להיכנס לארץ. הרי התהליך של ההתיישנות הוא תהליך בלתי נמנע. אז אם כך, בלתי נמנע שנשחת. ואז בלתי נמנע שיקרה לנו מה שקרה לכנענים. כמו שהכנענים הושחתו והושמדו, כך לכאורה חלילה צריך לקרוא להם ישראל. הרי אותו היגיון, אותה צורת התנהגות, היא תביא לאותן התוצאות. ולכן אמרו הכנענים, עשה, לא הכנענים, המרגלים, אמרו למשה, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ הזאת, כי היא מסוכנת מאוד. ארץ אוכלת יושביה היא. מה פירוש אוכלת יושביה? בדרך כלל מי אוכל את מי? היושבים אוכלים את הארץ. למשל, אנחנו אוכלים פרות שאוכלות עשבים, והעשבים אוכלים את האדמה. אז אם ככה, האדמה השתנתה ונהייתה עשב. העשב השתנה ונהיה פרה, הפרה השתנתה ונהייתה אדם. אם כן, האדם הוא זה שמעלה את הטבע. אם כן, היושבים אוכלים את הארץ. אבל בארץ ישראל הם הבחינו שארץ אוכלת יושביה. כלומר, האופי של האדם נקבע על ידי הארץ. אמרו אם ככה, אין לנו סיכוי להצליח. אנחנו נהפוך לכנענים תוך זמן קצר. ולכן אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי העצום הוא ממנו. מה זה ממנו? רש"י אומר, מראים בידיהם כלפי מעלה. העצום הוא ממנו. לא ממנו, אלא ממנו. ואמרו, אפילו אין, בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. ויבכו העם בלילה ההוא. אמרו חז"ל, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. כן, מכאן הביטוי הקלאסי, כן, האמרה, בכייה לדורות, זה בא משם, כן? אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה הכוונה של הדבר הזה? הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה לפתור את הקושיה של המרגלים. יש לכם קושיה. אתם אומרים, עבוד טוב ודון, אנחנו נגיע להשחתה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה יש לכם לדאוג? אני סידרתי לכם תרופה לבעיה הזאת. יש תשעה באב. כלומר, לעולם זה לא יקרה שאתם תגיעו להשחתה מוחלטת, כי ברגע שתהיו בסכנה כזאת, אני אגלה אתכם. אז אין בעיה. הנה, סתכלו, זה כתוב. עכשיו, כל הדבר הזה, שהוא לכאורה מדרש בלבד, מה? כן, הגלות זה בא להציל מזה. כלומר, אם אתם יותר מדי משתרשים בארץ, באופן שזה מביא להשחתה, הקודם קודש חו, אני דואג לכם אישית. אני עוקר אתכם. מה? כן, תסתכלו, זה כתוב במפורש בפסוקים. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. כי עבוד תובדון מהר מעל הארץ, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. אני יוציא אתכם מהר משם. לא תאריכון ימים עליה. כי ישמד תשמדון. כלומר, כי אם הייתם מאריכים ימים עליה, הייתם הולכים פייפן. כדברי המשורר. אבל אתם תנצלו, כדי שלא תשמד תשמדון, אני אוציא אתכם מהר מן הארץ. אז כך שאין שום סכנה מה הם דואגים להם המרגלים. יש תשעה באב, שסתום בטיחות של עם ישראל. לכן גם המהר"ל מפראג כתב ספר נפלא לכבוד תשעה באב, נקרא נצח ישראל. נצח ישראל, הנצחיות של האומה, נשמרת על ידי המנגנון של תשעה באב. מה? אז מה אני אעשה? עכשיו, הדבר הזה הוא סימפתי, אבל עד גבול מסוים. כי סך הכל, כשאנחנו יודעים באיזה צורה זה התרחש, זה ממש קטסטרופה. היה אפשר שנארגן את זה בצורה מסודרת. כל כמה מאות שנים, עם ישראל מתכונן למסע גלות כנשיא אלוהים בין אומות העולם, ואומות העולם פורסים לנו שטיחים אדומים, מביאים פחיות קולה, או קינלי, ואומרים, הנה איזה יופי שאתם מסכימים לבוא לגלות אצלנו לזמן מסוים וכו'. אבל זה לא כך, ולכן השאלה אם אין פתרון יותר פשוט מאשר הדבר הזה, יש. יש כמה פתרונות. האחד זה הנביאים. כן? הקדוש ברוך הוא מדי פעם שולח לנו נביאים, והנביאים נותנים לנו תוכחה, ואם מקשיבים לנביאים, אז הכל בסדר. הוא לא שולח נביאים, יש פתרון אחר. יש שנת השמיטה. שנת השמיטה זה גלות יזומה פעם בשבע שנים. כל שבע שנים עם ישראל יוצא לגלות. איפה? בארץ ישראל. מסודר. אז יש לך יחס של שש שנים של השתרשות, שנה אחת של התכנסות, הכל בסדר. ככה זה מסודר. לכן הכתוב אומר פרשת בחוקותיי, אם אתם לא תשמרו על שמיטות, אני אוציא אתכם לגלות כמספר השנים שלא שמרתם את השמיטה. כן? אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. ולכן, גלות בבל הייתה של 70 שנה. מדוע של 70 שנה? כי אם עושים חשבון, מה מספר השמיטות והיובלים שלא נשמרו בזמן מלכי יהודה שאינם קשרים, כן, כלומר צריך לעשות חשבון, מתי ככה, מתי ככה, יוצא בדיוק 70. אז אם כך, יש פתרונות. אבל מה שלא יהיה, אם הפתרון הזה לא ממומש, אז יש תשעה באב, כן.
למה שכחת אלוהים, נקרא לזה, זה משאר לך לאדם,
למה זה דווקא בארץ? כי ארץ ישראל היא חזקה. לכן היא ממגנטת את האדם כלפי הטבע. הרי אני אישיות מוסרית, אבל אני גם ישות טבעית. השאלה היא, מה מושך אותי? האם אני מושך את הטבע אל האנושיות, או האנושיות מוגדרת על פי הטבע? בארץ ישראל, כיוון שהארץ חזקה, הסכנה קיימת. בחוץ לארץ, זו רוחניות כזאת לא רצינית. הקדוש ברוך הוא שמה פועל רק בשמיים ולא בארץ. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא בחוץ לארץ אלוהי השמיים. ואילו פה נקרא אלוהי הארץ. כן. כן, בבקשה. כן. כן. אז יש כל מיני אפשרויות כדי להתחדש. אחת האפשרויות זה למשל שנת השמיטה. שפעם בשבע שנים עם ישראל יוצא לגלות יזומה, איפה? בארץ ישראל. כלומר, נוצרת איזה מין דינמיקה של שש שנים של השתרשות ושנה אחת של התכנסות, ואז יוצא שיש התחדשות מתמדת. כמו כן, יש התחדשות, אני, מה עושה בשנה ההיא שבה אני גולה? אני לומד תורה, לא? הרי גם סיומה של שנת השמיטה זה מלך ישראל שקורא בתורה במקדש, ו... בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. למשל, כשאני מביא ביקורים, אני מביא ביקורים אל המקדש, אני מביא את הסל, את הטנה, ואני אומר, הגדתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ. מה זה באת אל הארץ? נולדת בארץ. מה זה באת אל הארץ? לא רק אתה, אלא אבותיך ואבות אבותיך כבר מאות בשנים חיים כאן. אז מה אתה אומר, באתי אל הארץ? אלא שאני מפתח הכרות כאלה שרק היום באתי. כן? יש גם דבר שאפילו בחברה הישראלית בכללה מקוים היום, זה ליל הסדר. שמעת על זה? ליל הסדר זה קורה לסדר. כל השנה אני עושה שטויות, אבל פעם אחת בשנה אני זוכר לאיזה היסטוריה אני שייך. כן, בבקשה. כן, גם ככה גסוקות. זה... מה? כן, נכון. אז אם עושים מה שצריך, לא צריך להגיע לזה. עושים, לא עושים מה שצריך, אין התחדשות, אז יש אבות ובידון. עכשיו, מה הפתרון? פסוק כף זין אומר דבר מעניין מאוד. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה. כל זה עונש על מה? על עבודה זרה. נכון? מה העונש על עבודה זרה? פסוק כף ח' ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם אצבע אבן אשר לא יוכלון אשר לא ירון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון. מה? הרי אני רציתי לעבוד עבודה זרה, עכשיו אתה זורק אותי לחוץ לארץ בשביל מה? בשביל לעבוד עבודה זרה? זה העונש? זה מזכיר קצת את עונש המרגלים. אתם לא רוצים להיכנס לארץ, העונש זה שלא תיכנסו לארץ. זה מה שרצינו. מה פה הבעיה? במיוחד גם מה זה הסיפור הזה שהם לא רואים ושומעים, אוכלים ומריחים? זאת אומרת שבארץ ישראל אתה עבדת עבודה זרה, או שאוכלת, שמריחה, בועטת, עסיסית, כן? לא איזה עבודה זרה כזאת שטופה. אז כנראה שזה בדיוק מה שזה בא לומר. עבודה זרה של חוץ לארץ היא כבר רוחנית יותר. עכשיו, מה היא אותה עבודה... כן, זה יותר טוב. עכשיו, בוא נראה. היא עץ ואבן. אומר רבי יהודה הלוי, ספר כוזרי, זה הצלב והקרבה. וזה אכן מה שקרה. אנחנו עבדנו עץ ואבן. איך עבדנו עץ ואבן? הרי וכי נכנסנו לכנסייה לעבוד את העץ, והלכנו לקעבה כדי לעבוד את האבן? וכי עשינו זאת? אלא, הכוונה, אתם תעבדו אלוהים, מעשה ידי האדם, איפה? בבית הכנסת. כן? אז זה מה שכתוב, פסוק כפתת. וביקשתם משם את השם אלוהיך. מאיפה תבקשו? מתוך בית הכנסת. כלומר, בתוך בית הכנסת תעבדו עבודה זרה לאלוהי העמים ההם. הכיצד? אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זאת אומרת שהם... נגיד, מתפרנסים ומפרנסים, את הכוח הרוחני של אותן התרבויות, של אותם העמים. אי אפשר לא לשים לב לעובדה מאוד מוזרה. הרמב״ם כותב שהיהודים האשכנזים נוהגים לשבת בבית הכנסת על כיסאות, והיהודים הספרדים והמזרחיים נוהגים לשבת בבית הכנסת על הארץ. ככה כותב הרמב״ם. אלה יושבים על כיסאות, אלה יושבים על הארץ. עכשיו, מה שלא כך מובן לי, עד כמה שאני זוכר, בכנסייה יושבים על כיסאות, ובמסגד על הארץ. האם זה אומר, חלילה וחס, שהייתה אולי איזושהי השפעה תרבותית? כן? אולי. גם המוזיקה, כן? המנגינה. יש כל מיני דברים. כן? איך, זה עשיו וישמעאל. עשיו, יש לו כישרון של עשייה. עשיו, משון עשוי, נעשה. ישמעאל, יש לו כישרון של לשמוע, נשמע. מה התורה? נעשה ונשמע, נכון? אבל, אם נשים לב, היהודים שחיו אצל עשיו, האשכנזים, פיתחו יותר את הכישרון של הנעשה, והיהודים שחיו אצל ישמעאל פיתחו יותר את הכישרון של הנשמע. רואים את זה? פשוט תחיה ביניהם. צריך עניין של רגישות. אני לא מסוגל ללמד בשיעורים רגישות תרבותית. כמו שאני לא יכול ללמד חוש הומור, אני לא יכול ללמד הקשבה. כן. אתה אשכנזי, נכון? אבל לכן קשה לך להבין מה זה שמיעה. בסדר? טוב. בוקר טוב הרב. אני לא מבין למה על הארץ יש כוח כזה. במה זה טוב? והאם כל העמים מרגישים את הכוח הזה? תודה. כל העמים מרגישים את הכוח הזה, כולם רוצים לחיות בארץ ישראל. ובמיוחד אצל הגויים זה עוד יותר חזק, יש מה שנקרא סינדרום ירושלים, שתופעה שמצויה דווקא אצל נוצרים, שהם משתגעים בירושלים, יש בתי משוגעים, יש בכמה מחלקות, יש אנשים שחלו במחלה הזאת. עכשיו, למה לארץ יש כוח כזה? כי חיים זה דבר טוב. מה אתה רוצה? חיים מדולדלים? אלא מה? זה שהחיים הם קשים, אז זה מה שצריך להתמודד איתם. לא תמיד אתה מצליח. למשל, הגמרא אומרת שאחרי חורבן בית ראשון, אנשי כנסת הגדולה אמרו שיצרה דעבודה זרה קשה מדי לעמוד בו, ביקשו לבטל אותו, וביטלו אותו. כלומר, יש מצבים בהיסטוריה שאתגרים קשים לנו. אבל באופן כללי, זה גדול להיות גדול. אז איפה היינו? וביקשתם משם את השם אלוהיך. יש עבודה זרה מתוך חוץ על הארץ, אבל זה מזקק את האדם, מטהר אותו מעוצמות החיים הגדולות מדי שהיו לו בארץ ישראל ושיבו אותו לעבודה זרה, ולכן מתחיל שם תהליך של תשובה. וביקשתם משם, מתוך העבודה זרה הזאת של עץ ואבן, את השם אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. פה נשאלת השאלה, האם בארץ ישראל היום יש סכנה כזאת? התשובה היא לא, אבל זה יתברר בפסוקים הבאים שאנחנו נעסוק בהם בפעם הבאה בעזרת השם יתברך. כל טוב.